הארץ השבוע, שנה טובה, כאן ליאור קודנר. בדרך כלל אנחנו בחופשה בתקופה הזאת של השנה, אבל זו לא תקופה רגילה, ובשבועות הבאים נהיה פה עם כמה ספשיילים, וגם נעדכן בחדשות במידת הצורך. בחצי השעה הקרובה נדבר על שעמום. אין כמו שעמום, לתקופת הסגר, איך יוצאים מזה, מה זה יכול לגרום לנו, ומה זה בכלל. איתנו פרופסור יורם יובל, פסיכיאטר, חוקר מוח ומרצה, מהאגף לרפואת המוח והדסה עין כרם. שלום.
שלום וברכה, שלום וברכה.
יש לך משימה מאוד קשה לדבר על שעמום בלי לשעמם.
בלי להרדים את הצופים, כן. מדי פעם נושא בו!
ואז אנשים יתעוררו. אז בואו נדבר על שעמום, למה זה מעניין אותנו? כי עכשיו קורונה ואנשים יותר משועממים?
הרבה יותר. זאת אומרת, יש כמה וכמה מחקרים. יש מחקר מאיטליה שבדק על מה בעצם אנשים מתלוננים בקורונה. אז הדבר השני, אחרי חרדה, ואולי בניגוד מסוים אליה, היה שעמום. כן, אנשים לא אהבו להיות סגורים בבית ולא אהבו להשתעמם.
בוא נגדיר מה זה שעמום.
קשה, יש כמה הגדרות. ההגדרה שהכי מצא חן בעיניי היא הגדרה, אם תרצה קצת פילוסופית, שמחלקת את זה לתחושות חולפות רגעיות שהן חלק מחיים נורמליים, ותחושת שעמום קיומי שזה אובדן משמעות, וכשהחיים נעשים פתאום תפלים וכו' וכו'.
אז תכף נדבר, יש הרבה סוגים של שעמום, זה לא עושה מילה אחת שזה, אלא יש הרבה סוגים, חלק אפילו קליניים. כן. אבל אני אהבתי דווקא את ההגדרה של טולסטוי, שזה אמר זה תשוקה לתשוקות.
תשוקה, כן. אתה אומר, אם רק הייתי רוצה משהו, כן, אבל לא רוצה כלום. העולם ריק עם משמעות בשבילי, כן.
ויש מחקר שמצאנו מ-2014, ששמו אנשים בחדר, ויש 15 דקות אמרו להם להיות בחדר, או להיות לבד, לא לעשות כלום, או לתת לעצמם מכות חשמל, ובאופן מפתיע או לא מפתיע, הרבה אנשים נתנו לעצמם מכות חשמל, בעיקר גברים.
כן, לגברים יש יותר נטייה, שני דברים, גם novelty seeking יותר גדול, זאת אומרת, יותר מחפשים דברים חדשים, שזה דרך אחרת להגיד משתעממים יותר בקלות, ודבר שני, גברים הם יותר לוקחי סיכונים, זאת אומרת, המכת חשמל הזאת הייתה כואבת, ואלה, כל הנבדקים ידעו שהיא כואבת, ובמצבים כאלה גברים ייתו יותר לעשות את זה, כמו שהם נוטים באופן כללי לעשות יותר שטויות.
שני שליש מהגברים ו-25% מהנשים הלכו על המכת חשמל.
כן, זה נראה לי בערך היחסי הכוחות מבחינת לעשות שטויות בחיים.
אז בוא נדבר על הסוג השעמום הראשון, זה אתה יושב איפשהו, נגיד בחדר הזה, מחכה 15 דקות, בלי טלפון, בלי ספר, בלי שום דבר, צריך לשרוף את הזמן, אפילו אין שעון כדי להסתכל איך זה זז, למה זה כך נורא לנו בתור אנשים?
אז תראה, אני לא נעים לי פה, אני לא חושב שזה הרגשה שאני התנסיתי בה לאיזשהו...
באמת, אתה לא משתעמם?
אני לא משתעמם, אני לא משתעמם, כן.
אף פעם לא קורה לך? גם בתור ילד לא קרה?
מאוד נדיר, גם בתור ילד. אני חושב.
הילדים שלי באים כל פעם, אומרים שאבא משעמם לי, לא משעמם לי, זה סוג של ביטוי.
גם שלי, גם שלי.
ומה אתה אומר להם?
אז תעשה משהו.
והם מקשיבים?
לפעמים כן, לפעמים לא. אני חושב שמצבם יותר קשה משלנו, אבל אם כבר שאלת, כי מושג של שעמום קשור מאוד למושג של תשומת לב. המילה בעברית היא לא כך טובה, attention, כן? זה למקד את תשומת הלב שלך ולשים לב לדברים. ובעצם שעמום זה מה שקורה כשאין לך את היכולת להתמקד על משהו, מכל מיני סיבות. למשל, כשאין גירוי
תכף תכניס את המכשירים לתמונה?
לגמרי, בדיוק, הנה, עכשיו, בדיוק הלכתי, בדיוק עכשיו, כן? אין שום ספק שמסקים מגדילים את הרגשת השעמום, כי מעלים את הסף שלנו. זה מה שמאפיין בכלל את כל תעשיית המדיה, זה היא חייבת לתפוס את תשומת ליבנו. ולכן מעלים את הווליום של הגירוי, ובזה מורידים את הרגישות שלנו. אנחנו נעשים פחות רגישים, ואז אנחנו יותר בקלות נשתעמם. זה קצת כמו מישהו על סמים, כן? שאחרי שהוא יורד מהם, אז החיים הרגילים נראים לו קצת תפלים, ולא מאוד משמעותיים.
זאת אומרת, יכולנו לשחק עם הטלפון, זה היה מאוד נחמד, דברים קפצו על המסך. כן, לסמס בדיוק. לחברים, כן, ופתאום כן, אין את זה.
כן, כן. אם דיברנו על ילדים, אז דבר שאני שם לב, יש לי עדיין בעוונותי ילדות קטנות בבית, כשהן גומרות לראות טלוויזיה, או כשהן יורדות מהמחשב, הן עצבניות.
כי הפסקת להם את זה.
כן, כן, שמשהו שם מחפש פורקן. ופה אולי עוד מקום להגיד משהו. תראה, מערכת העצבים שלנו בנויה להגיב. זאת אומרת, מערכת העצבים שלנו התפתחה בתנאים שבהם לא היה הרבה זמן לשעמום. זאת אומרת, בעלי חיים עסוקים, כשאתה מסתכל על כולם בעצם, חוץ מאיתנו, עסוקים רוב חייהם, א', בלמצוא משהו לאכול, וב', להשתדל לא להיות נאכלים.
לשרוד.
לשרוד, בדיוק. וזה ממלא להם את החיים שלהם בצורה יפה מאוד. זאת אומרת, אם הזכרת את טולסטוי, אז באמת הפנומן, התופעה של שעמום, נראה כאילו היא הופיעה, לפחות בשם הזה באנגלית, boredom, היא הופיעה רק במאה ה-19. זאת לפני כן, כשאנשים היו צריכים לעבוד קשה, זה היה איזה מין, אתה יודע, איזה לוקסוס של בני המעמדות הגבוהים, ובעצם כשהחיים המודרניים מגיעים, והם פותרים אותנו מהצורך לבלות את כל שעות הערנות שלנו, בלנסות לשרוד, אז מופיע השיעמום יותר ויותר, ואומרים גם שהוא תופעת לוואי של המודרנה, למרות שאני לא בטוח בזה.
בהקשר הזה שתי תיאוריות, אחד אומר שזה משהו של הקפיטליזם,
כן,
שהקפיטליזם כן. יצר את השעמום, ושתיים, שזה מערכת העבודה, שבעצם יצרו לאנשים, מה שקוראים באנגלית שיט ג'ובס,
כן.
שמו אותם בעבודות לא חשובות, בלי שום מהות ושום דבר, הם סובלים בעבודה, הם חוזרים הביתה, סובלים גם בבית. וכל החלוקה הזאת גם של עבודה ובית, היא חלוקה לא טבעית.
כן, שבימים עברו הדברים האלה יותר שלובים אחד בשני, ואז במודרנה שמו לנו, ועכשיו אתם עובדים, טק, 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 ועכשיו כולנו שמחים, ביחד, ומה? אני חושב שהשעמום היותר קיומי, במובן של אובדן משמעות, המקום שבו זה נעשה רציף עם דיכאון, או על היבטים מסוימים של דיכאון, זה אני חושב דבר יותר חדש של תרבות הפנאי שלנו, ובלי ספק התחזק בזמן הקורונה. זאת אומרת, כשאתה נועל אנשים בתוך הבית שלהם, כשאתה מונע מהם את הסחות הדעת שלהם, כשאתה שובר את השגרה שלהם.
שזה... קודם היו רגילים ללכת למשרד, כן. לעמוד בפקק, כן. התלוננו על הפקק, אבל לגמרי, לעבור אותו כן. כי הוא חלק מהחיים.
לגמרי, לגמרי. ועכשיו אתה משאיר אותם לבד עם מחשבותיהם. ואני חושב שהניסוי הזה משנת 2014 הוא כל כך יפה, כי הוא מראה כמה קשה לנו להיות לבד עם עצמנו ומחשבותינו. עכשיו, עוד פעם, אני על עצמי מעיד, זה לא נכון, אצלי זה בדרך כלל לא ככה, זאת, אני לא, כשאני נוסע, כשאני נוהג, כן? אני בדרך כלל לא מדליק את הרדיו.
נוסע בשקט, עושה מדיטציה. מופיע לי לחשוב,
כן, לא, חושב, כן. דרך אגב, מדיטציה זה מרתק, כי מדיטציה בדיוק נכנסת לתוך החלל הזה שיוצר השעמום. זאת, המדיטציה מתחילה במקום שבו השעמום מתחיל להתלונן. כן? אז היא אומרת,
זאת פה... יש להפיק נטפליקס ויש להפיק מדיטציה.
לגמרי. ואנשים במדיטציה, בעצם אתה יכול להגיד, זה בדיוק זה, כן? יושבים לבד, שום דבר לא קורה מבחוץ, תשומת הלב שלהם היא רק מופנית אל עצמם. אנשים שעושים את זה, מתארים את זה בתור סוג חדש של ערנות, איזה ערנות על, בדיוק ההפך משעמום. אבל אין ספק שזה קשה. זאת אומרת, תשומת הלב שלנו, למקד את תשומת הלב, זה דבר לא פשוט, שאנחנו יודעים עליו גם קצת על הנאורוביולוגיה שלו. ואם אני צריך להכליל בצורה גסה, אז אם נחשוב על תשומת הלב שלנו בתור פנס, בתוך מרתף, חשוך. וצריך להגיד, בכל רגע נתון אנחנו יכולים להיות מודעים למעט מאוד דברים. זאת למרות, אם אני עושה את האנלוגיה הבנלית למחשבים, אם המוח שלנו יש לו ROM, כן, ה-Hard Disk, כן, ענק, שאנחנו עוד לא יצטרך למצות אותו, ה-RAM, זיכרון העבודה שלנו, הוא יותר קטן מאשר זיכרון העבודה של שלט של מזוג אוויר. זה יש בו 7 bits of information, זה כלום כמעט. אתה יכול לראות את זה כשאתה רואה שקשה מאוד לאנשים לזכור שני מספרי טלפון שהם לא מכירים. אנחנו יכולים לזכור בקלות מספר טלפון אחד, כי הוא ממלא לנו 7 ספרות, ברגע שאתה עושה שני מספרי טלפון, אנשים כבר לא יכולים. אז התשומת לב שלנו, אלומת אור מאוד מאוד צרה במרתף מאוד גדול, ואם יש לך את המטאפורה הזאת, אז בעצם יש שני מקורות שמשפיעים על לאן האלומה הזאת תלך. האחד זה גירויים בסביבה, זאת אומרת, פתאום משמע איזה צפצוף קטן, קטן של המרתף, אתה תשומת הלב שלך תופנה אליה. למשל, אם עכשיו יהיה איזה רעש...
יש משהו מעניין פתאום.
נכון, אבל זה אפילו עוד נעשה לפני זה. זאת אומרת, המנגנונים אוטומטיים, כן? אם פתאום יהיה רעש חזק, כולנו סובב את הראש לאותו כיוון, עוד לפני שניתן לעצמנו דין וחשבון וכולי שזה קורה. אז אלה דברים ששולטים על זה מבחוץ.
זה היצר ההישרדותי אולי.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. וחוץ מזה יש לנו, וזה כנראה דברים שהם יותר מאוחרים, כי המנגנונים המוחיים שלהם יותר מורכבים ויותר, אם תרצה, קורטיקליים, הם לא באים מהחלקים הישנים של המוח שלנו, אלא הם דברים שבהם אנחנו מרכזים את תשומת הלב שלנו מלמעלה. זאת אומרת, תשים לב עכשיו לזה, למרות שזה לא מי יודע מה מושך, כי זה חשוב. וזה בדיוק הדבר שנגיד, כשאתה לומד, או כשאנשים, ויש המון המון שיומים בזמן הלימודים, אנשים משתעממים. אז הם
יודעים שצריכים לשים לב, מעבדים את המרצה.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. ואנחנו צריכים בתור מרצים לעשות הרבה פירוטכניקה כדי למשוך את האנשים אלינו, כי באמת קשה להם. אתה יודע שזה חשוב, אבל קשה להשאיר את הדבר הזה. ואנשים שונים זה מזה. זאת עד כמה אנחנו נתונים לשעמום, או עד כמה אנחנו יכולים להשתעמם, זאת תכונת אופי שאנחנו יכולים לקמת אותה, ולמדוד אותה אצל בני אדם.
זאת כל אחד שונה, אתה אמרת, אתה לא משתעמם, ואני יכול מאוד להשתעמם.
כן.
איך אפשר להתמודד עם זה? משעמם, מה עושים? זאת לילדים שלך אתה אומר תעשו משהו, כן, מה אתה אומר למבוגרים?
להגיד, עושים, גם למבוגרים. אני חושב, למי שמסוגל לעשות מדיטציה, אני מאוד מאוד הייתי ממליץ על זה, כי אם דיברנו על שיעמום, אז שלא נשכח את השיעמום הגדול, כן? זה דיברנו על הדבר הקטן, השיעמום הגדול זה אובדן משמעות. זה שאנשים חיים את כמו קוהלת, כן? שפתאום אתה קם והכל תפל, המיץ של החיים כאילו יצא.
זה השיעמום הכי בעייתי, כן, כי אז אתה כן, מתחיל לכפור.
זה קיומי לגמרי, ואתה מגיע זה בדיוק הדבר הזה שעליו אמרו חזל, כן? הבטלן ויהיה לידי שיעמום, השיעמום הביא לידי חנדת וכו' וכו'. אז השעמום הגדול הוא, אני חושב, יותר מאשר תשומת הלב שלי, לא, וכאן נורא חשוב עשייה שיש במשמעות.
וזה מידרדר ממקום למקום, זאת אומרת, אתה מתחיל אולי משעמום של החקירות בתור בדואר, מידרדר לשעמום, אני בתקופה משעממת בחיים, ועלול לשקוע בדיכאון, ולמה אני בכלל רוצה להיות פה ולהתאבד?
כן, שזה אומר, כן, שזה אומר שכשאתה מתחיל להקשיב לקולות שבתוכך, עולים קולות לא טובים. וזה דבר שמאפיין דיכאון, זה דבר ש... יכול לאפיין אנשים במצבים אחרים בחיים שלהם, כשהמוזיקה הפנימית שלהם, כשנהיה רגע שקט ואתה משאיר אותה לבד עם המוזיקה הפנימית, היא לא טובה. חשוב להגיד, זה מצבים, יש לנו עוד מצבים בחיים שבהם המוזיקה הפנימית לא טובה, וחרדה היא אחת. חרדה זה ההפך משעמום. מישהו שהוא חרד הוא לא משעמם בכלל.
הוא עסוק בחרדה.
הוא עסוק בחרדה לגמרי, תשומת הלב שלו לגמרי ממוקדת. לעומת זאת, שיעמום זה כשאין לך במה לעסוק, כשאתה פתאום נהיה שקט.
או לחרדה יש היום תרופות, לשעמום למיטב ידיעתי אין.
יותר מזה, אני אגיד שהתרופות שיש לנו נגד חרדה זה כמו לשים סמיכה על המוח. זאת אומרת, התרופות שיש לנו לחרדה מביאים אותנו למצב של שעמום ענוג כזה, כן? מדקים את ההולכה העצבית, כן, בדיוק, כן. מדקים את ההולכה העצבית. הפרדוקס הנפלא של הקורונה זה שעשתה לנו את שניהם. זאת אנשים גם משועממים יותר וגם חרדים יותר.
זאת מי שהיה חרדתי הפך להיות עוד יותר חרדתי, מי שהיה משועמם נהיה עוד יותר משועמם.
אני חושב ש...
זה יקצין לשני הכיוונים.
לא, הקורונה זה כמו הזקנה, בדיוק. היא גורמת לעצמנו, הקורונה כמו הזקנה גורמת לנו להיות יותר דומים לעצמנו.
אז מה עושים?
אני חושב שמי שמסוגל למדיטציה, זה מי שמסוגל לקחת את החוויה הזאת ולקחת עליה טרמפ, זאת אומרת, להגיד, בוא אני אתחיל לחשוב, זאת אומרת, להסתכל מה קורה, ללמוד את התודעה שלי, ללמוד את תשומת הלב שלי, מה היא עושה. האנשים שעושים מדיטציה מדברים על המחשבות שלנו כמו גור קופים שובב, שהוא כל הזמן, אתה מנסה להחזיר אותו למקום, וכל הזמן, אל תכעס עליו, אל תכעס עליו, רק תחזיר אותו חזר למקום, ותראה לאן הוא הולך ותחזיר אותו עוד פעם, תראה לאן הוא הולך ותחזיר אותו עוד פעם, ותנסה למקד את תשומת הלב שלך על דבר אחד. השיטות הקלאסיות של המדיטציה מדברות על האוויר שנכנס ויוצא לך מהאף, אבל בעצם זה יכול להיות כל דבר, כל מנטרה, כל דבר, שאתה מנסה להיות ער ולשים אליו לב. ושוב, זה הולך נגד החיים המודרניים. זה כל מה שאנחנו רואים מסביבנו,
זה כל הזמן טס וזז ויותר מהר.
לגמרי, 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 לגמרי. כן, זה מטורף. אני אספר לך סיפור, אפופו להשתמם. פעם אחת לפני כמה שנים כבר ראיינו אותי למשהו שקרה במדינה, בא איזה צוות של טלוויזיה גרמנית, פגשו אותי, נסענו לכנסת. אז אנחנו עומדים לפני השערים, הוא שואל אותי את השאלה הראשונה, אני מתחיל לענות לו, אני אומר שני משפטים, ואז מישהו צועק, קאט! ואופה, מקפלים את כל הציוד, נכנסים לתוך הוואן שלהם, רואים טוב, עכשיו אנחנו רוצים, ומגיעים לתחנת, למתחם הרכבת הישנה. כן, פורקים את הכל, ואז הוא אומר לי, so you are saying, ואז אני ממשיך,
מאותה נקודה.
עוד שני משפטים, כן, עוד שני משפטים, וצועקים, קאט, מקפלים הכל, נוסעים למצודה, בחומות ירושלים, ביד שערי יפו, פורקים את הכל. בקיצור, אחרי הפעם הרביעית, אני שאלתי אותו, אני אמרתי לו,
מה קורה, מה קורה?
אז הוא הסביר לי, הוא אמר לי, תשמע, זאת תוכנית חדשות, כן? ואנחנו יודעים שכשאנחנו מראיינים מישהו, הרקע חייב להתחלף כל 12 שניות, אחרת אנחנו מאבדים את הצופים.
וואו.
זאת אומרת, היו חייבים...
היו שמים אותך מול מסך ירוק והיו מחליפים, אבל
השקיעו. היה יותר זול לכולם, כן, היה יותר זול לכולם, לא, לקחו אותי ממקום למקום, כן, כל 12 שניות, אז גמרתי מהר את מה שהיה לי להגיד, כדי שלא יגררו אותי למסך
ירוק. כשראית את זה, זה היה נראה לך אכן פחות משעמם, או שזה תפיסה?
את יודע מה, זאת שאלה נהדרת, אני לא שמתי לב. זאת אני ראיתי את זה, וזה נראה לי טבעי, שזה נותן לנו, אני מזכיר פה בעניין של השיעמום, זה מזכיר לי משהו. אחת, דיברנו על מסקים. אנחנו יודעים שיש בעיה עם עסקים, ואנחנו יודעים שזה לא קשור לאלימות. יש מחקר נורא מפורסם שבו לקחו ילדים בגן, ונתנו להם לראות תוכנית, שהיא באמת לא תוכנית, תוכנית סרט מצויה, בובספוג. שזה לא נורא, באמת, זאת אומרת, זה נחמד, אין שם דם, אין שם זה, אתה... ומול זה לראות סרט מצויר ישן, שנעשה בשנות ה-50.
הרבה יותר איטי, יותר...
קצב חילוף הסצנות, קצב חילוף הסצנות. אבל הנקודה החשובה היא שאחרי שהילדים ראו, אז ראו ילדים בגן, חמש דקות זה, ואז נתנו להם מטלה קוגניטיבית. והילדים שראו את הקרטון האיטי, תפקדו ברמה יותר גבוהה. למה? זה באמת, מפני שהמוח שלהם היה פחות תזזיתי. זה חוזר לעניין זה שזה לא בהכרח עושה לנו טוב. טק, 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 טק. זה ממקד את תשומת הלב שלנו בטווח הקצר. אם תרצה, זה כמו לאכול יותר מדי ממתקים. כן? אתה אוכל וכיף לך, אבל אתה מתרגל מהר, ואז כשאתה תאכל את האוכל הרגיל, הוא כבר יהיה לך תפל. אני חושב שזה מה שקורה לנו. זאת אומרת, אני חושב שעידן, לדבר עלינו בתור עידן השעמום, זה מפני שאם תרצה, הוספנו חטא על פשע. זאת אומרת, דבר ראשון, ואני לא, אני אישית לא חושב שזה דבר רע, כן? זה שפטרנו אותנו מהצורך להילחם כל הזמן את מלחמת הקיום, שזה דבר טוב, יצרנו לנו זמן פנוי. אני חושב שהדבר השני, וזה כן תופעה של סוף המאה ה-20, תחילת המאה ה-21, זה שהמדיה נעשתה כל כך אינטראקטיבית, כל כך אגרסיבית, כל כך מושכת, שהיא כבר עושה משהו לתשומת הלב שלנו, ואנחנו רואים את זה באמת בילדים. זאת אומרת, חשוב לי להגיד, גם אלה שומעים אותנו, העניין הזה עם עסקים וילדים זה דבר מאוד אמיתי, וההמלצה הגורפת שילדים לא יבלו זמן מול מסכים עד גיל שנה וחצי, ואי אפשר עד גיל שנתיים, אני מאוד מאוד עומד מאחוריה.
בכלל בלי מסכים.
בכלל בלי מסכים. עכשיו, עוד פעם, זה לא, אז ישר לוקחים את זה לכיוון שאומרים, אוי ובוי, השתמסתי בסמארטפון, הרסתי לילד שלי את העתיד. לא נכון. אבל קבל נתון, הילד הישראלי הממוצע, לפני גיל בית ספר, מבלה מול מסכים יותר מארבע שעות ביממה. שזה מטורף. כן, זה יותר משליש משעות הערנות, כן? שילדים רגילים, וזה לא עושה להם טוב. וזה לא עושה להם טוב. אז יש המון דברים חשובים ללמוד ממסכים. נגיד, מי שגולש באינטרנט או עושה דברים אינטראקטיביים, זה טוב. אבל ילדים שיושבים ורואים מסכים, בייחוד את התוכניות האלה, עם דברים, לא עושים לעצמם טוב, וגורמים לעצמם שיותר בקלות ישתעממו. תדע מה, עכשיו כשאנחנו מדברים, אני חושב על זה שאולי אני לא כל כך השתעממתי בתור ילד, כי באמת לא היו לנו את כל הדברים, אני כל כך זקן שאני גדלתי בלי טלוויזיה. כן, בדיוק, לא, אז, לא, אתה קורא, וכשאתה קורא, אם אתה לוקח משהו שמעניין אותך, אז הוא לוקח אותך איתו.
אפרופו קריאה, גם אם אתה קורא משהו, פתאום המוח שלך הולך לכיוון אחר, זה גם מצביע אבל על שעמום, לא?
כן, אז אתה צריך לשאול,
האם הספר מספיק מעניין?
בדיוק, כן.
עכשיו, או אם עכשיו, אני מספיק מרוכז?
עכשיו אתה מזכיר לי משהו חשוב, אני כבר לא עושה את זה, אבל הרבה שנים אני עבדתי בתור מטפל. ולפעמים היה קורה לי תוך כדי שאני יושב עם מטופל, שפתאום אני מרגיש...
הוא נורא משעמם שם... אותי, אני אחשב על משהו אחר.
כן, ואז בדרך כלל זה היה לי מאוד מועיל לשאול את עצמי למה. זאת מה קרה, ובמובן
תוך
הזה...
תוך כדי הפגישה.
כן, מה קרה שפתאום התחיל לשעמם לי, כן? האם זה כי הוא חזר על עצמו? האם זה כי הוא מפחיד אותי ואני רוצה לא להיות שם? האם זה כי אני עכשיו כועס עליו ואני לא רוצה להיות שם? זה בדרך, במובן הזה, שיעמום יכול להיות גם רגש משני. זאת אומרת, איזה משהו שלוקח אותך. בוא נגיד זה ככה, אני מצאתי את זה לעתים קרובות מועיל להגיד לבן אדם, דבר ראשון, לפעמים תופסים אותך. כן, אומרים, עכשיו לא הקשבת לי.
כן. אתה משעמם אותי?
לא ככה, לא ככה.
כמו נתניהו, אגב, במשפט המפורסם.
כן, כן, אני חושב גם כן, שאם הוא היה חושב קצת, הוא לא היה אומר את זה. זה מאוד מעליב, ואני חושב שהוא לא מדבר על תכונות אופיו בכלל. אני חושב שלא דרכו להעליב בצורה גסה ככה. זה היה דבר יוצא דופן בשבילו. זה נורא מעליב, כשאומרים למישהו, אתה משעמם. כי כולנו, זה הרי הפחד הגדול שלנו, כן? לא רק להשתעמם, אלא אפילו יותר גרוע מזה, להיות משעממים.
אני משעמם, מה פתאום? ופיתרת על זה מטופלים, או שלא?
לא, לא פיתרתי, אבל האווירה, כשזה קורה הרבה, האווירה היא לא נעימה, וזה בדרך כלל מלמד שאנחנו באיזשהו מקום תקועים.
ושני הצדדים מרגישים את זה.
כן, זה בשני הצדדים, והכי טוב להודות בזה. הדבר הכי נורא זה כשמטופל אומר לך, עכשיו שיעממתי אותך, ואתה אומר לו, לא נכון. כי אז אחד משני דברים קורים, ושניהם לא טובים. אפשרות ראשונה, זה הוא חושב שאתה שקרן. זאת אומרת, הוא תפס אותך, והוא יודע, ואז הוא אומר, יש לי מטפל שאני לא יכול לסמוך עליו. והאפשרות השנייה, והיותר גרוע אפילו, זה שהוא מאמין לי, ואז הוא אומר, רגע, אז אני משוגע. כן, אם אני חשבתי שאני שיממתי אותו, ואני לא שיממתי אותו, אז כבר כל האינטואיציות שלי לא טובות, אני כבר לא קולט...
אני אקבל פידבק לא נכון, או מבין לא נכון את הפידבק.
אני לא קולט, אני קורא לא נכון את המציאות, וזה לא טוב. אז לכן אני חושב שהדבר הזה קורה, שוב, בצורה מנומסת, או אני יכול להגיד משהו...
לא, את משעממת אלא משהו אחר.
לא, אני משעממת, לא להגיד, תשמעי, קרה משהו, ואיבדתי את תשומת הלב, ובואי נחשוב רגע שנינו, כן? וגם אם אולי לא ישנת טוב בלילה, אז אני אומר לה, כן, נכון, אבל גם לפני 5 דקות לא ישנתי טוב בלילה, וגם עוד 5 דקות אני לא ישנתי טוב בלילה. מה קרה דווקא עכשיו? כן? ובדרך כלל זה מועיל. זה כשאתה יכול להסתכל על זה, אתה מוצא משהו.
כתבה בניו יורקר שמדברת על שעמום, מצטטת את אמה בוברי, הדמות המפורסמת שמחפשת ריגושים, וגם הפתרון שלה לריגושים זה רומן, במקרה שלה שני רומנים, שבסוף לא נגמרים טוב, אבל עדיין זה משהו שהעסיק אותה תקופה.
תשמע, זה מביא אותנו ישר למסכת כתובות דף נונטט עמוד ב', אני מצטט, כן, מסכת כתובות, שים לב. הבטלה מביאה לידי שיעמום, והשיעמום מביא לידי חטא. הנה יש לך את
יש
אדם חוברי, כן, יש לך כבר את התקציר, כן, ומשפט אחד. אני חושב שהשיעמום באמת מביא אנשים לעשות דברים שהם לא בהכרח מועילים להם, שהם לא טובים להם, כן? אני חושב שרוב ההתמכרויות באות מתוך מצוקה גדולה. זאת אומרת, אנשים מתמכרים בגלל שרע להם, ואז הם, אותו דבר שעליו הם תמכרו, יגרום להם שירגישו פחות רע. זה נכון.
סוג של מונוטוניות גם... שהם מנסים לשבור.
לא, זהו. אז להגיד, זה השני. בדרך כלל זה דבר הרבה יותר גרוע מזה. זאת אומרת, האנשים מתמכרים לכל מה שמתמכרים, כי הם מתמודדים לא עם שיעמום, אלא עם תחושות קשות מאוד, עם חרדה גדולה, עם עצב גדול, עם כאב נפשי גדול, ואז הם עושים משהו, כן? אלכוהול, הימורים באינטרנט, הימורים לא באינטרנט, לא חשוב מה, כן? שגורם להם שהם לא ירגישו את הכאב הזה. אבל אתה יכול גם להגיע להתמכרויות מתוך התחושה הזאת של השיעמום, ולמשל, אנחנו יודעים שאנשים שיש להם יותר נטייה להשתעמם, בממוצע, שוב, זה לא אחד חד ערכי, אבל בממוצע אנשים כאלה גם ייתו יותר להתמכר.
ספר מ-2016 מדבר שקוראים לו המדע של השיעמום, הוא משווה את השיעמום ללחץ, זאת לחץ זה הייתה תופעה שאנשים לא מיהרו להודות בו, ופתאום זה נפרץ הסכר, אנשים הודו, מותר, אני כן. לחוץ, אני זה...
אני חרד, אני מדוכה, זה בסדר.
בדיוק כן. זה בסדר, חרדה שהזכרת קודם, אבל שיעמום אנשים לא רוצים להודות.
לא.
עוד פעם אמרת שזה מעליב קודם, כן. וגם זה עדיין לא מקובל.
כן, לגמרי לא. אתה אומר, מה לא בסדר איתך שאתה משתעמם? כן? מה, אתה לא מספיק מעניין להשיג את עצמך? תראה, אם כבר מדברים על זה, אני חושב שזה כן עניין של רגל. זה,
עוד פעם... אתה מרגיש שאתה מתחיל להשתעמם, צריך לעשות משהו?
זה יכול לעזור, אבל אני מחפש רגע על מה יהיה מעניין לחשוב, והולך
עובר הלאה.
כן, הולך, נכנס לתוך זה, כן.
אמרנו ספר, אמרנו אולי טלוויזיה במידה, מה עוד?
טלוויזיה מאוד במידה. זאת, גם כי זה יכול לתפוס את תשומת הלב שלך בזמן אמיתי, אבל זה לא יפתור לך את הבעיה לאורך. אם נדבר על השיעמום הגדול, אם דיברנו על השיעמומים הקטנים, שזה לא נורא, השיעמום הגדול של אובדן משמעות, זה באמת צריך לעצור ולשאול, זאת, מה נותן לי את הברק בעיניים? מה, בשביל מה אני קם בבוקר? ובמובן הזה שיעמום יכול להיות איזשהו סיגנל, אם אמרנו קודם רגש משני, איזשהו סיגנל שהגיע הזמן לשינוי. זאת אומרת, אם אתה מתחיל להשתמם, החיים שלך חוזרים על עצמך, על עצמם, אם אתה לא, אתה קם בבוקר ולא בא לך לקום, זה צריכים לבדוק בזירות אם אין פה איזה משהו ששווה לשנות אותו.
מתי זה הופך להיות קליני?
במקום שבו זה מתחיל את הממשק שלו עם הדיכאון. זאת אומרת, חשוב להגיד, דיכאון זו תופעה מאוד מאוד מורכבת, וגם לא מונוליטית. זאת אומרת, יש סוגים שונים של דיכאון. אבל חלק חשוב...
היא כן, אבל מאוד מדוברת.
מאוד מדוברת.
בשנים האחרונות, אחד הדברים הכי טרנדים.
זה לא רק טרנדי, זה צרה איומה. זאת אומרת, מבחינת המחיר שהאנושות משלמת על מחלות, אם אנחנו רוצים להגדיר את זה כמחלה, כן, אז זה נמצא מעבר לסרטן, מעבר למחלות לב, מבחינת התחלואה, מורבידיטי בעולם, כמה אנחנו מאבדים מבחינת שנים פרודוקטיביות, תוחלת חיים וכו', זה כן מחלה איומה. והדיכאון יש בו היבטים של שיעמום, זאת, יש בו היבטים של אובדן משמעות, יש בו היבטים של פתאום הכל תפל, יש בו היבטים שאתה לא, שום דבר לא מושך את תשומת הלב שלך, שום דבר לא מהנה אותך. במקומות האלה שיעמום מתחיל להיות בעייתי, וכמו שאתה אמרת אפילו קליני.
גם פה אבל יש כדורים כבר.
כן, יש כדורים, אני לא חושב שאלה כדורים נגד שיעמום, אני חושב שמה שהם עושים...
השיעמום נשאר,
כן,
אבל הדיכאון קצת עובר.
לא בהכרח, לא. או כמו שחווה אלברשטיין אומר, אך כך שהייאוש נעשה יותר נוח, כן. אני חושב שאנשים יותר מתעניינים בדברים, ואז הם פחות משתעמים, זאת אומרת, באמת זה מטפל בשיעמום, אבל בצורה משנית. ומה שבעצם זה משנה אותו, זה מחדש את העניין שלך בעולם, זה גורם לך שתהיה מוכן יותר להתאמץ, כן, ולהשקיע, זאת אומרת, לעבור דרך איזה משהו קטן לא נעים, כדי להגיע למשהו יותר גדול ונעים, שבשיעמום אין את זה. כן, אתה... ככה.
אנחנו עכשיו בעיצומו של סגר שני, אומרים לנו שאנחנו צריכים להישאר בבית, לא ללכת לעבודה, לא לפגוש חברים, אנחנו גם לא יודעים כמה זמן זה יימשך. היעדר האינטראקציות האלה, היעדר התקשורת האנושית, זה לא יותר נזק מהקורונה עצמה?
תשמע, אתה מעלה פה נקודה, אני לא התכוננתי לדבר על זה, אבל אם כבר מדברים על זה, אני חושב שבכל החלטה על צעדי מנע נגד קורונה, צריך לשים תשומת לב אדירה על ההשלכות הפסיכולוגיות. עכשיו, זה דבר שלא נעשה בהתחלה. ואני מצדיק את זה, אני מדבר עכשיו בתור פסיכיאטר.
טוב, בהתחלה הייתה איזו תחושת שליחות של כולנו, זה מאבק, מלחמה קצרה, זה יעבור.
כן, לא רק זה.
וזה הפך להיות שגרה.
כן, לא, זהו, זה לא רק זה. אני מדבר, כי יש לי פה ביקורת אמיתית נגד האנשים שמתווים את המדיניות הישראלית, ואני חושב שפה כל הכבוד לפרויקטור הקורונה גימזו, שאני כן חושב שהעדיפויות שלו במקום הנכון. אבל כל האנשים שניהלו את המאבק בהתחלה היו אפידמיולוגים. אני אדבר על אנשי המקצוע. ואני חושב שהם פעלו בתום לב. זאת אומרת, אתה שואל אפידמיולוג, מה צריך לעשות כדי שלא תהיה מגיפה? אז הוא עונה לך, הוא יודע מה לעשות. כן? אתה מפריד את האנשים, אף אחד לא הולך. לא
צריך לא להיפגש, ששנינו לא נהיה באותו אולפן, אז הסכנה יותר קטנה.
והם צודקים, אבל לכן לא זאת השאלה שצריך לשאול. תבין, זה צריך לשאול מה יהיה טוב לחברה בכלל. עכשיו, בחודשיים הראשונים אנחנו פשוט לא ידענו. ואני חושב ששם היה מוצדק לעשות את זה ולקחת מקדמי היסטריה. כי לא ידענו, הפחידו אותנו שהשפעת הספרדית חרטה, זה לא היה וזה לא יהיה. היום ברור לגמרי שזה לא השפעת הספרדית, תודה לאל. כן? בחודשיים הראשונים לא היינו בטוחים. אבל אז אתה אומר, אולי אז היה נכון לעשות את הדברים האלה שבדיעבד אנחנו מסתכלים ואנחנו רואים, זה היה אוברקיל, כן? אבל כי פחדנו, כי לא הכרנו. עכשיו אנחנו מכירים. ועכשיו אני באמת חושב שהעניין הזה של התקנות הדרקוניות של הקורונה, זה מקרה של ראיית מנהרה. זאת אומרת שאנשים מסתכלים רק על, אם תרצה זה ההפך משעמום, כן? אנשים מסתכלים רק על הדבר הזה, ואז הם רואים רק את הדבר הזה, והם מפספסים את התמונה הגדולה, וזה לא רק שעמום, זה גם דברים שבאים יחד עם שעמום. למשל, כל האינדיקציות שלנו מראות שאלימות נגד ילדים בבית גדלה פי יותר מאשר פי שתיים בתקופת הקורונה. מפניות למוקדי סיוע וכולי וכולי וכולי.
כי כולם תקועים באותו בית, צריכים לעשות משהו, ואז הילד מעצבן, וההורה יוצא משליטה.
לגמרי. או אני אתן לך עוד דוגמה, כן? הרבה יותר קונקרטית. אנשים, התמותה מדברים כמו שבץ מוחי עלתה בתקופת הקורונה. למה? כי אנשים הגיעו יותר מאוחר לחדר מיון. כשלמישהו יש שבץ מוחי, יש מה שנקרא the golden hour. יש שעה אחת שבה אם תצליח לפתוח את החסימה במוח, אתה תציל את רוב רקמת המוח.
אוקיי? ופה אתה פתאום חושב, אולי עדיף לי להישאר בבית לא להידבק בקורונה.
לגמרי, זאת אנשים מהססים יותר כשמגיעים לחדר מיון, ואז יש פחות מה לעשות. ועוד פעם, זה עולה בחיי אדם. איפה סופרים את זה? אז אני חושב שבכל צעד שנעשה להבא במלחמה בקורונה, צריכים להביא בחשבון גם את המחיר פסיכולוגי ששיעמום הוא חלק ממנו, אבל זה רק קצה הקרחון.
ומבחינת האינטראקציות האנושיות, אתה ממליץ לא להפסיק, לצמצם במידה?
לא, לא להפסיק. לא להפסיק בכלל, לא לצמצם בכלל. אנחנו חיות חברתיות. זה אחת הבעיות. לכן, אם תחשוב על זה בעצם, מה כל כך נורא בכלא? בית כלא זה עונש היום ונורא. שאתה אומר, רגע, אבל רבק, למה? כן? מה, מרביצים להם? לא מרביצים להם. מרעיבים אותם.
אוכל, אתה אומר,
לא מרעיבים אותם.
מיטה.
כן? יש מיטה, יש עוד אנשים מסביב. יש צל, כן? זה המונוטוניות, זה העובדה שאתה לא יכול להחליף את האנשים, זה העובדה שאתה לא יכול לנווט את עצמך במרחב לאן שאתה רוצה. זה היום ונורא. בעצם כשמכניסים אותנו הביתה לקורונה, עושים לנו, אני לא יודע איך להגיד את זה.
סוג של בית כלא, אתה אומר.
זהו. ואני לא אומר, יש מצבים שבהם זה נכון לעשות. אין ספק שבהתחלה זה היה נכון. אם יהיה לנו מוקד מטורף של קורונה, זה כן יהיה נכון בעיר או באזור הזה, להכניס את כולם הביתה. אבל צריך לעשות את זה נורא בזהירות. אני חושב, כי המחיר הוא יותר ויותר ויותר ברור לנו.
יורם יובל, מקווה שלא השתעממת.
בכלל לא, אני מקווה, תשמע, ואני מקווה גם שלא שיעממתי, שזה עוד הרבה יותר גרוע, כן? או עוד פעם היובל הזה, נו באמת.
תודה רבה.
תודה לך, תודה לך.
כאן סיימנו. ניצה ברגמן הפיקה, דן ברומר היה לסאונד, אני ליאור קודנר. בשבוע הבא תהיה פה יהודית קץ עם קצת פסיכולוגיה חיובית לתקופה הזאת של החיים. להתראות.